ערב טוב לכולם. השיעור לעילוי נשמת אורלי בת פלורה. פרשת השבוע, פרשת ויקהל. פרשה נפלאה ומופלאה. כאשר אחד הדברים, המוטיבים שחוזרים בפרשה הזאת שוב ושוב ושוב, זה העניין של חוכמת הלב. זה על ההתחלה אנחנו כבר מתפלים, מה, ממתי החוכמה היא בלב, החוכמה היא בשכל. אבל האמת היא שאם החוכמה נשארת בשכל ולא מחוברת ללב, יש בעיה. ואם הלב פועל בלי השכל, זה גם בעיה. הלב והשכל צריכים לעבוד ביחד. מה היה בעצם החטא של עם ישראל בעגל? כמו שאנחנו ראינו וזוכרים, 3,000 איש נהרגו, וכנראה שבעצם כל מי שהיה לו יד במעשה העגל, או בעבודת האלילים של העגל, כנראה הוא שמד, נהרג. אז מי שנשאר בעצם, לא היה לו שום חלק בעגל. אז למה בעצם עם ישראל נענשים עד היום הזה, שהקדוש ברוך הוא אומר, וביום פוקדי ופקדתי, זאת אומרת, כל פעם שעם ישראל עושים משהו, אז הם נענשים גם על חלק מחטא העגל. מה הם חטאו? מה היה חטאם? ברוכתו אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. מה היה חטאם?
הייתם.
מה החטא שחטאנו? למה אנחנו נענשים עד היום?
הם היו נוכחים, הם לא מחו.
איך קוראים לזה בצורה אחרת?
איך? יכול למרות, הרב, ילכת את תמחי היום בטלוויזיה.
חבר'ה, סך הכל 3,000 איש, הם היו מיליונים. מה זה הם לא יכולים למחות?
היו פסיביים.
הם היו פסיביים, או היו במילים פשוטות, אדישים. ואדישות זו עבירה לא פחות חמורה.
שותפים לפשע.
איוב.
כמו שהיום...
איך? איוב. איוב, על מה נענש איוב? אתם יודעים על מה נענש איוב? שהוא שתק. היו בקבינט המלחמה של פרעה, היו כמה דמויות. אחד בלעם הרשע, השני יתרו, והשלישי איוב. בלעם הרשע היה בעל הרעיונות הזוועתיים. יתרו ברח, שמע מה שהולך, שאמר, אני אין לי חלק בזה. ואיוב ישב שם, נשאר לשבת. אמנם הוא לא עשה כלום, אבל הוא ישב. וזה דרך אגב, זה עד היום אנחנו נענשים על זה, כי עד היום אנחנו עוסקים בזה, אנחנו אדישים למה שקורה מסביבנו.
לא אדישים, הם חכמים היו, אלה שעשו את הרשעים האלה, הם היו חכמים, וגם השטן, הוא שבא... במדרשים,
שהוא הראה להם את המיטה
של
משה רבנו באוויר
וזה.
כן.
כמו שנאמר
בן נבט,
גם כן, הוא עושה את זה
לחוכמה,
לאט לאט,
עשה
את
האגבים. זאת אומרת שחוכמה היא לא תמיד טובה. חוכמה היא לא תמיד טובה.
נכון.
למה? חוכמה, אם היא לא מחוברת ללב, אם היא לא מחוברת לחסד, היא חוכמה להרע. גם איינשטיין שהמציא את תורת היחסיות, ומזה הגיעו לכוח האטומי, שעושים איתו דברים נפלאים, אבל גם פצצת אטום. הרבה חוכמה יש בזה. זאת אומרת, חוכמה בלי חסדים, חוכמה בלי הלב, זה חוכמה להרע, לעשות רע. לכן...
החוכמה היא תמיד טובה, אך ורק עם אמונה.
עם אמונה וחיבור ללב, לנשמה, חיבור לנשמה וללב. מה זה חיבור ללב? חבר'ה, מה זה חיבור ללב? אם בן אדם עובד את הקדוש ברוך הוא באדישות, זה כמו שאני ישבתי פעם בית הכנסת, אני לא אשכח את זה אף פעם, ולידי ישב אבא ובן, נגמרה התפילה, האבא אומר לבן, טוב, עשינו גם את זה, אפשר לעשות וי. עכשיו, מה הבן מסיק מסקנה מהדבר הזה? שתפילה זה מטלה. זה מטלה, זה נטל, זה לא כיף, וזה לא...
איך אומרים, יש לו חיוב.
כן, יש לו חיוב, כן. זה כמו שואלים כל פעם, אם יש חיוב שאלה להגיש את החזן, מה זה יהיה? כולם מחויבים, מה זה יש חיוב? אבל בזה שתמון שורש הבעיה. הילדים של אותו אדם, הם לא כל כך קרובים היום, בוא נגיד, לקיום המצוות. ואני מבין את זה. כי כשאבא משדר אדישות, והיהדות והמצוות שלה זה בעצם מטלות, שצריך לעשות אותן ויצא לתת ידי חובה, ואז אפשר להמשיך בכיף של היום, זה בעיה. לכן, שבאים לחפר על חטא העגל, וכשבאים לבנות משכן, מה הדרישה? הדרישה היא, קודם כל, קחו מאיתכם תרומה להשם, כל נדיב ליבו יביאה. את תרומת השם, זהב וכסף ונחושת, וכאן יש כפילות מיותרת, תשימו לב. והיום המשה לכל אדם ישראל, זה הדבר אשר ציווה השם משה, קחו מאיתכם תרומה, למי? להשם. כל נדיב ליבו יביאה, את מה? אמרו כבר, אומרת התורה עוד פעם, את תרומת השם. למה לחזור עוד פעם? מיותר, נכון?
כן.
אמרנו פעם אחת. למה להגיד? קחו מאיתכם תרומה להשם, קודם לבוא את תרומת השם. אומר אור החיים הקדוש דבר מדהים. אומר, תראו. מה זה קחו מאיתכם? זה כבר בעיה. תנו תרומה. מה זה קחו? תנו. תנו תרומה. מה זה קחו מאיתכם?
קחו למי?
לאלץ אותה, מעצמכם, בלשון של לקיחה. אני אשאל לכם שאלה. מה בעצם אנחנו יכולים לתת לקדוש ברוך הוא? שמה זה אומר? כל מה שיש לנו מאיפה זה? אז מה נתנו? כלום. מה נתנו? אז זה בדיוק העניין. הדבר היחידי שאנחנו יכולים לתת זה את הלב. לכן תשימו לב מה כתוב כאן עכשיו עוד פעם. קחו מאיתכם תרומה להשם. תביאו תרומה להשם. כל נדיב ליבו יביאה. רק אם הוא מביא את זה מנדבת הלב, את תרומת השם. אז זה נהיה תרומת השם. אם לא מביא את זה נדיב ליבו, אז מה זה? כלום. לא נתת שום דבר. הכל בידי שמיים, חוץ מיראת שמיים. כל מה שהקדוש ברוך הוא נתן לנו, זה הכל משלו. אז מה אני כבר יכול לתת הקדוש ברוך הוא?
תודה.
את התודה, את הלב. ולכן, כל הפרשה שלנו מדברת על העניין של חוכמת הלב. כי זה בעצם הדבר שאתה יכול לתת לקדוש ברוך הוא. ואז בא הפסוק ואומר, ויבואו כל איש אשר נשאו ליבו, וכל אשר נדבה רוחו, אותו הביאו את תרומת השם. עוד פעם תשימו לב, אותו הביאו את תרומת השם. אבל מה זה אותו הביאו? ויבואו כל איש אשר נשאו ליבו, אותו הביאו? הביאו את תרומת השם. מה זה אותו הביאו? את מה הביאו? את מה? אבל אמר שהוא מביא, מה זה אותו הביאו? אומר אור החיים הקדוש, פסוק כף א', ויבואו כל איש אשר נשאו ליבו. מה זה נשאו ליבו?
מה שהוא יכול לנותן. מה שמניע אותו זה ללב.
יפה, אבל מה הוא רוצה לתת? מה הוא רוצה לתת?
מכל הלב.
יפה, כמה הוא רוצה לתת? לא, הוא רוצה לתת יותר ממה שהוא יכול. נשאו ליבו. כל איש אשר נשאו ליבו. הוא, יש לו רק 100,000, אבל הוא רוצה לתת $1,000,000. אבל אין לו. עכשיו, לא מדברים כאן באחד, להבדיל אלפי הבדלות, שאני אומר, אם אני אזכה בפיס, אז אני אתן 100,000 לישיבה הזאת, ו100,000 לעניים האלה, ועוד 200,000 לזה. מה זה מחלק את הכסף חופשי? כי אין לו אותו. ברגע שהוא זוכה בפיס, מה קרה? ה100,000 נהיה 1,000 שקל, והשאר בכלל הוא שכח. זה כמו הפוליטיקאים. הפוליטיקאים מבטיחה לפני הבחירות, אני אתן ואני אעשה ואני ואני ואני, איך נבחר? ראיתם מה שהוא נתן? אף אחד לא נראה מה שהוא נתן. הוא לא נתן כלום. נשאו ליבו. כאן מדובר על אחד שבאמת רוצה לתת. וכאשר הוא באמת רוצה לתת, אומר את התורה דבר מדהים. ויבואו כל איש אשר נשאו ליבו וכל אשר נדבר רוחו, אותו הביאו. את מה הביאו? את מה שהוא הביא בפועל? מה שהוא רצה להביא. זה עצום. כי מה הקדוש ברוך הוא רוצה? הקדוש ברוך הוא רוצה עבודת הלב, חוכמת הלב, להפעיל את הלב, לצאת מהאדישות. וכל אישה חכמת לב. אפילו, אני לא ספרתי כמה פעמים זה מופיע בפרשה. אבל זה מופיע עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם בכל מיני צורות. אני אומר, כל הפרשה שלנו באה לספר לנו, חבר'ה, חברו את הלב. להבדיל, קבל קצת מושגים. על פי הקבלה יש ימין ושמאל. יצר הטוב, יצר הרע. חסד גבורה. חסד חוכמה. אהבה חוכמה. יש חלק מהדברים שנראים לנו חיוביים מאוד, וחלק מהדברים נראים לנו שליליים לחלוטין. יצר הרע זה שלילי.
טוב מאוד.
אבל אנחנו צריכים לעבוד בכל לבבך. מה זה לבבך? בשתי יצריך, אנחנו אומרים. יצר הטוב ויצר הרע. אומרת לנו הפרשה, כדי לקחת את הנושא הזה אפילו עוד קצת. עוד פעם, זה לא סיפור של בניית המשכן מבחינה החומרית. זה סיפור של הבנייה שלנו. איך אנחנו בונים את עצמנו. ולכן באה התורה ואומרת לנו עם העניין של הקרשים. ויעש תקשיבו של עצי שיטים עומדים. שני אדנים תחת הקרש האחד לשתי עדותיו, ושני אדנים תחת הקרש האחד לשתי עדותיו. מה זה שתי אדנים לקרש האחד? שתי אדנים, יצר הטוב ויצר הרע. הקרש האחד זה אנחנו. ומה מניע אותנו, על מה אנחנו עומדים? על יצר הטוב ויצר הרע. ואנחנו צריכים לחבר אותם. דרך אגב, תרצו גם זה זוגיות. הגבר והאישה. כאשר הגבר והאישה, מה אומרת לנו הפרשה? והיו תואמים מלמטה. אם הם תואמים מלמטה, אם הם שתיהם באותו ראש לעבוד את השם, להכניס את השכינה לבית, ויחדיו יהיו.
מה זה ביחד?
ביחד. לא אחד נגד השני. אחד בעד השני. עזר כנגדו.
שתיהם הוא הולכים לשם. שתיהם הולכים לעבוד את השם. אז יהיו ביחד. לא יהיו אחד נגד השני.
והיו תואמים מלמטה, ויחדיו יהיו תמים על ראשו. אם יש התאמה, ויחדיו בונים את הבית, אז מגיעים לתמימות שהיא השלמות אל ראשו. הבנתם? זה תיקחו ליצר הטוב ויצר הרע, וזה תיקחו לאיש ולאישה, זוגיות. והיו לאחד. איך? זה נמצא בפסוק אחד, זה היה פסוק כף דלת, וארבעים אדני כסף עשה תחת עשרים הקרשים, שני אדנים תחת הקרש האחד של יודותיו, שני אדנים תחת הקרש האחד של יודותיו. ואחר כך בהמשך ששלח עוד פעם בפסוק כף תת, והיו תואמים מלמטה. איך? פרק למד וב. כן, כן, פרק למדבר. אני דילקתי, פשוט כדי להתחבר לזה גם. כי כל הפרשה בעצם מדברת על, על כל העניינים האלה של, של החיבור, של, של החיבור. כל, הנה, סתם לדוגמה, אם אנחנו מדברים על החיבור, אז בבקשה. בוא נלך כאן לפסוק, פסוק י' ז', ויעש לולאות חמישים, השפת העירה הקיצונה המחברת חמישים, לולאות ורסה וכו' וכו', ויעש קרסה נחושת, ואז מה כתוב לנו? ויעש קרסנו חמישים לחבר את האוהל להיות אחד. הכל לחיבור, לחבר. כל הפרטים מתחברים ביחד. זה המטרה של המשכן. זה המטרה שלנו. בבניית המשכן העצמי. בתוכנו, ועם כל אחד ואחד מאיתנו ביחד. כל הפרטים צריכים לצרף לכלל. וכמו שאמרנו, מה זה ימין ושמאל? אמרנו, ימין ושמאל, שני אדנים. ימין ושמאל. זה גם כמו שניקח את הלב ואת החוכמה. אז כמו שאמרנו, אם הלב לא מחובר לחוכמה, זה חוכמה להרה. ואם הלב לבד, בלי חוכמה, אז מה יש לנו? גם כלום. יש מחשבה שאנחנו צריכים רק את יצר הטוב ולא את יצר הרע. מה זה חסד ומה זה גבורה? אברהם אבינו הוא עמוד החסד. יצחק הוא עמוד הגבורה. ויעקב הוא תפאר. כמו שזוכרים שאמרנו, עד שלא עברו את מעשה העקדה, יצחק לא התחתן. רק אחרי העקדה הוא מתחתן. והוא היה כבר מבוגר, 37. למה רק אז הוא התחתן? כי כדי להביא את יעקב, הוא היה חייב לעבור את ניסיון העקדה. למה? כי מה אמרנו? אברהם הוא חסד, יצחק הוא גבורה. עכשיו, אני חייב לחבר את שתיהם. לכן אנחנו רואים גם אצל אברהם. אחתה ראיתי כי ירא אלוקים אתה. ועד עכשיו הוא לא היה ירא אלוקים? עד הניסיון הוא לא היה ירא אלוקים? הוא היה ירא אלוקים. בדיוק כמו שגם יצחק היה חסד. אבל הדומיננטיות שלו הייתה של אברהם בחסד ושל יצחק בגבורה. ולא היה לו מספיק. לא היה את החיבור הנכון בין הגבורה לחסד. לכן בעקדת יצחק החסד של אברהם מתחבר עם הגבורה. עם היראה. אתה יראה אשר יאמר בהר השם יראה. הוא אומר, מדבר על זה, היראה. יראה זה לא פחד, זה יראת הרוממות.
אתה אומר, יש
יראה. כן, עוד פעם, צריך להבין שיש דרגות של יראה. היראה הכי פשוטה זה יראת, זה הפחד. אני מפחד. וזה לא מה שהקדוש ברוך הוא רוצה. הוא לא רוצה שנפחד ממנו. אז מה זה יראה? יראת הרוממות. מה זה יראת הרוממות? שאני מבין כמה שהקדוש ברוך הוא גדול, הפחד שלי זה לא שהוא יעניש אותי. הפחד שלי זה שהוא ינתק את הקשר איתי. הוא לא יעניש אותי. העונש שלי יהיה העונש הכי גדול. שהקדוש ברוך הוא ינתק את הקשר איתי. זה כמו שאם אני אוהב מישהו, מה הפחד שלי? הפחד שלי שהאהבה הזאת לא תחזיק. או שאני אגרום משהו במערכת יחסים הזאת שתפגום באהבה. זה יראת הרוממות. שבאת, איך מגיעים לזה? שמבינים מי זה הבורא. שמבינים כמה שהקדוש ברוך הוא עושה לנו טוב. וכמה שהוא אוהב אותנו. וכמה הוא גדול. וכמה הוא עשה את הכל. ואז פתאום אנחנו קולטים. שאם לא יהיה לנו את הקשר איתו, אנחנו נהיה מסכנים. ואם יחלש הקשר, זה אסון. כי אנחנו מעוניינים להיות בקשר הכי טוב עם הקדוש ברוך הוא. זה אבא שלנו. זה יראת הרוממות. עכשיו צריך להבין שזה כמו שמה שקורה, יש מה שנקרא חסדים מחוסים. מה זה חסדים מחוסים? זה צד ימין. ויש מצד שני, מצד שמאל, יש את החוכמה, יש את הגבורה, יש את עולם המעשה. עכשיו, אם אני לא מפעיל את עולם המעשה, אז אין מעשה. אם אני לא מוציא את הכוח מן הפועל אל הכוח, אז מה זה עוזר שיש לי את זה? זאת אומרת, אם אני כולי חסד, אבל אין לי כלים לעשות חסד, אז מה עוזר לי החסד? עוזר לי משהו? עכשיו, אם אני יש לי רק כלים ואין לי חסד, אז זה עוזר לי משהו? לא עוזר לי. אני חייב לחבר. אני חייב לחבר את החסד, לגלות את החסד. שהאור יבוא ויגלה את החסד. ושהחסד מתגלה, בתוך עולם המעשה, חיברתי את הרוחניות עם הגשמיות ועשיתי. לכן, בעקדת יצחק, מה קורה? יש את החיבור של אברהם ויצחק. ואז מזה מגיע יעקב שהוא תפארת, שהוא כבר הקו האמצעי, הוא הקומבינה, הוא מחבר במינון הנכון, את, מה זה במינון הנכון? במינון המושלם, את החסד עם הגבורה. את האהבה עם היראה. ואז מגיע עמוד התפארת. כן. לכן הוא בחיר האבות. הוא לא בחיר האבות שהוא יותר חשוב מהאבות. הוא השילוב שלהם. כי בלי אברהם ובלי יצחק אין יעקב. זה חשוב להבין את זה. זה טעות לחשוב ששומרים בחיר האבות זה יעקב הוא הכי חשוב מהאבות. לא. יעקב הוא התהליך שנוצר מהחיבור של אברהם ויצחק. בלי אברהם ויצחק לא היה יעקב.
הנכד יכול להיות מעביר, מהסבא ואבא.
מה?
הנכד.
כן, הוא מענור.
רק מהאבא והסבא.
יפה. ובלי זה אין כלום. זאת אומרת, זה לא שהוא יותר חשוב. תראה, אחת השאלות שתמיד שואלים, מה זכה הדור שלנו שכולם לומדים קבלה ותורת הסוד, הפנימיות של התורה, וזה חשוב. מה זכה הדור שלנו? איך הוא הגיע לדברים כאלה? איך? אבל איך זה יכול להיות? איך זה יכול להיות שלפני 100 שנה, לפני 200 שנה, קבלה הייתה רק אצל יחידי סגולה? והיום זה כאילו ככה נהיה כזה, דרך אגב. דרך אגב, הכל ברבון מוגבל. אני כבר אומר לכם, לא כל מי שלומד פנימיות התורה, באמת לומד אותה כמו שצריך. יש עוד הרבה זיופים בדברים האלה. אבל תכלס, עובדתית, יש היום הרבה יותר לומדי זוהר וקבלה ופנימיות התורה מאשר היו אי פעם. ולפעמים אנחנו שואלים את עצמנו, מה זכה הדור שלנו? הרי מה אנחנו אומרים כל הזמן? ירידת הדור. אז איזה היגיון, תחשבו רגע, איזה היגיון יש בזה שהיום אנחנו כאילו יודעים יותר ממה שיודעו התורות הקודמים?
זה הכנה למשיח. לא מיישמים באותה מידה שיודעים יותר.
איך?
לא מיישמים את מה שלומדים. כאילו, נכון
שאתה
קבלה בזה, אז אתה
לומד כשבירו,
אתה לא לומד
לשם מעשה. לא, הקבלה מעשית כבר, אני אומר, חד משמעית, גם היום אסור להתעסק איתה, כי אנחנו לא בדרגות ולא ברמות, ואנחנו לא יודעים מה לעשות עם זה. אוי ואבוי למי שינסה אפילו להתקרב לעניין של קבלה מעשית.
אלו שנורדים קבלה,
עולמות.
חוזרים בתשובה בזכותה.
אביה או אצילות, בריאה, יצירה ועשייה. יש 10 ספירות, יש... טוב, חבר'ה, בתכלס, אז אני רוצה לחדש לכם משהו. היום אנשים יודעים יותר ממה שידעו פעם. היום אנשים מסוגלים ללמוד דברים שפעם לא יכלו ללמוד.
יש ספרים יותר שפעם, אבל לא
יש ספרים. אבל יש לזה הסבר מאוד פשוט. יש לזה הסבר מאוד פשוט. כל עוד מישהו שלומד קבלה או פנימיות התורה או הזוהר או כל מה שלא תרצו לקרוא לזה, לומד את זה כאשר הוא מחובר לדורות הקודמים, אז הוא מוסיף והולך. אבל אם, שנייה, אבל אם הוא לא מחובר, איך אומרים, אפס מצד שמאל של המספר, זה אפס. וישאר אפס, ותוסיבי כמה אפסים שאתם רוצים, זה יישארו אפסים. רק אם אני אשים את האפס מצד ימין, אז הוא יגדיל את האחד. למרות שהוא אפס, האחד יותר גדול ממנו. אבל שאוספתי את האפס ליד האחד, מה קרה? בצד ימין היא ה-10. אוספתי עוד אפס, מה קרה?
100.
100! עוד אפס, מה קרה? עכשיו אני אתן לכם לסבר יותר פשוט. יש מדע. עכשיו, אני מגיע או לא מגיע? אתה מגיע? אבל אם אני אשים אותך על הכתפיים שלי, תגיע? אז מי יותר גדול, אני או אתה? אז איך הגעת ואני לא?
אתה אמצעי.
ישב עליי. כשאנחנו יושבים על אבותינו הקדושים, אנחנו מגיעים יותר רחוק ממה שהם הגיעו. לא בגלל שאנחנו יותר חכמים, אלא בגלל שאנחנו יושבים עליהם. אנחנו מחוברים אליהם. וזה ההסבר הכי פשוט שיכול להיות לעצם העניין שהיום מגיעים לדברים שפעם לא הגיעו. למה? לא כי אנחנו כל כך חכמים. אנחנו נשענים על מה שעשו בדורות הקודמים. אז שאנחנו מחוברים, זה כמו שהאבא נושא את הילד על הכתפיים, הילד מגיע יותר גבוה. זה לא שהילד יותר גבוה. אבל הוא יושב על האבא. זאת אומרת שאנחנו יכולים להגיע, ובעזרת השם נגיע בקרוב בימינו, לביאת המשיח, לתכלית הסופית.
איך אפשר להגיד?
כן. את מדברת על יחידי סגולה. אז יפה, אז מה אמרתי? היום, תראה, אתן לך דוגמה. אם אני אקח עכשיו, אני אקח את אברהם אבינו, כן? נקרא לו, אקרא לאברהם אבינו, אבינו הקדוש, ואני אכניס אותו, אני אקח אותו טרמפ לירושלים עיר הקודש, ואני אסע במכונית במהירות של 100 קמ"ש. מה אתם חושבים שהוא ירגיש? מה? פחד אימים. איזה כישוף. איזה מהירות. וואי, מה יקרה אם אתה תעשה משהו? אז זה עושה אותי יותר חכם מאברהם? יותר מוכשר? לא. אבל אנחנו היום, מי יותר חכם? זה שהמציא את הגלגל או זה שהמציא את העגלה? בלי גלגל אין עגלה. מאוד קל לבוא ולהגיד, אני גאון. מי גאון? גאון. כמה מספרי טלפונים אתם זוכרים? 4, 5, 6, 2, 1. כמה מספרי טלפון זכרתם פעם?
המון.
מה קרה היום? מה קרה? הכל כאן בתוך הדבר הזה. איך אמרנו פעם? פעם היו אנשים חכמים וטלפון טיפש. היום יש טלפון חכם ואנשים טיפשים. סמארטפון. ככה הוא נקרא סמארטפון. למה אנשים טיפשים? הטלפון חכם. אבל מה? יש לנו היום ידע שפעם לא היה. אנחנו מסוגלים היום לעשות דברים שפעם לא היו מסוגלים לעשות. אבל זה בזכות הדורות הקודמים. לא בזכותנו. אנחנו בנינו על זה. זאת אומרת, כאשר בן אדם בונה על העבר שלו, אז הוא יכול להתקדם לעתיד. אבל כשבן אדם מנתק את עצמו מהעבר, הוא לא מתקרב לשום דבר. לא מתקדם לשום מקום. זה כמו האפס, מימין או משמאל. איך אמרנו שמאל? זה לא הצד הטוב. תשים את האפס בצד שמאל, מה קורה לו? נשאר אפס. אבל תשים את האפס בצד ימין, אז הוא גדל. האפס לא השתנה. הוא רק נמצא במקום הנכון. זה הכל. כן, זה מביא אותנו. ויבוא כל האיש אשר נשאו ליבו. מה אמרנו? תרומם. נשאו ליבו. וכל אשר נדבה רוחו. וזה מזכיר לי את האור החיים הקדוש. שהוא אומר שנשאו, דרך אגב המלבים מפרש הפוך, אומר נשאו ליבו זה הביא מה שיש, ונדבה רוחו הביא יותר, יעני רצה להביא יותר. האור החיים הקדוש אומר נשאו ליבו זה הביא יותר, ונדבה רוחו הביא מה שיש. למה האור החיים הקדוש אומר? כי כתוב כל איש אשר נשאו ליבו. מה זה איש? ברגע שיש איש, זה אומר שמה שבא אחר כך זה שלמות. כמו איש יהודי היה בשושן הבירה. מה, הוא היה יהודי יחידי? היו עוד הרבה יהודים בשושן הבירה. אז למה הוא נקרא איש יהודי? כי הוא הגיע לשלמות בעניין של היהדות שלו. הוא לא התבייש מאף אחד. לכן הוא נקרא איש יהודי גם כאן. איש אשר נשאו ליבו. הגיע לשלמות. נשאו ליבו. הרב יצחק זילברשטיין מביא בספר שלו עלינו לשבח. שתי סיפורים יפים על נשאו ליבו. אבל בואו נתקדם כמעט לסוף הפרשה. מדובר שם על ארון העדות. מה היה על ארון העדות?
קרובים.
שתי קרובים. מה כתוב על הקרובים? איפה הקרובים שלנו? עמד זין, פסוק יפה. ויהיו הקרובים פורסי כנפיים למעלה. הקרובים, מה הם היו בדיוק הקרובים, אתם יודעים? באיזה גיל?
קטנים.
למה קטנים? למה ילדים? למה?
הם
תמימות אחד, הלאה. מה עוד?
בלי צריך להעביר את התורה לדור הבא.
נו, נו ו? אז למה ילדים? למה לא זקנים?
זה מטרת הזה, המשכיות.
דורתי.
יפה, הלאה. ילדים גדלים, מבוגרים, איך אומרים, לא רוצה להגיד, לא רוצה להגיד, זה העולם. זאת אומרת, אם אני שם ילד, אני מסמל התפתחות, התקדמות, התרוממות. אבל יש כאן עוד דבר, נקודה מאוד מעניינת. והיו הקרובים פורסי כנפיים למעלה. לילדים יש חלומות, כמו שלכולנו היו חלומות. לצערנו הרב, לפעמים יש כאלה שעוצרים את החלומות שלנו. ולפעמים גם אנחנו מזלזלים בחלומות של הילדים שלנו. אספר לכם על שתי ילדים. אחד היה בארצות הברית, גם היום, אני חושב, זה מיוחד במגזר החרדי, יש אלבומים, להבדיל מהאלבומים שיש במגזר הכללי, של שחקני קולנוע, שחקני כדורגל, כדורסל, אתה יודע, אלבומים שמדביקים תמונות, שמים אותם. יש להם יש אלבומים של רבנים. אז הילד הזה, הקטן בארצות הברית, גם הוא אסף, כמו הילדים האחרים בכיתה שלו, קלפים כאלה, תמונות של רבנים, ומילא אותם באלבום. רק ההורים ראו שהוא השאיר מקום אחד ריק. אמרו, מה? והתפלו. עכשיו הסתכלו לראות, מה? למה הוא השאיר אותו ריק? הסתכלו במקום הריק, ראו שהוא שם שם פתקית, פתק. מה היה כתוב בפתק? מרדכי, אם תלמד טוב ותעמול בתורה, גם אותך יכניסו לכאן ברבות הימים. ואם לא, תישאר בחוץ. אתם יודעים מי זה היה? סיפור אמיתי. הרב הגאון, הרב מרדכי, גיפטר זצל, ראש ישיבת טלס בארצות הברית. אחד מגדולי הדור הקודם. בסיפור שאתם יותר תהיו מחוברים אליו, הפרויקט, אני חושב, הכי גדול שקיים בעולם בתחום התורה. מה הוא?
הדף
היומי. בכל רחבי תבל, עשרות אלפי יהודים לומדים את אותו דף גמרא כל יום, מדי יום ביומו. אם יהודי עכשיו נוסע מישראל ליפן, לארצות הברית, לרומא, לפריז, לגרמניה, נפגש עם יהודי אחר, יכולים להמשיך ללמוד. הם לומדים את אותו דף, את אותה גמרא. מאז ועד היום, המחזורים של מסיימי הדף היומי, שישה, שס שלם, גדלים והולכים. בסיום האחרון, אצטדיונים בארצות הברית היו מלאים, הם עשרות אלפי מסיימי הדף היומי. בטח, עוד יותר מאשר אצלנו. נכון. זה פשוט, הייתי באחד הסיומים, ההרגשה היא הרגשה מרוממת, לחשוב שכל אותם אלפי אנשים בדיוק כמוני למדו את הדף היומי וסיימו. זה התחיל מחלום של ילד שקראו לו רבי מאיר שפירא מלובליל. היה לו חלום. היה לו חלום שילמדו את אותו דף בכל העולם כולו, וככה יספיקו גם כל עם ישראל לסיים מדי שבע שנים את כל השס. צחקו עליו חלק מהאנשים בעיירה, אבל הוא לא נשבר. הדבר המצחיק היה שלאחר שנים שהוא כבר התפרסם בתור רב מאיר שפירא מלובליל, שהוא דרך אגב גם ראש ישיבת חכמי לובליל, שגם היא כבר פרויקט מפואר ביותר, משהו שפשוט לא מובן. עד היום אנשים הולכים לראות את המבנה, לא, איזה פאר והדר מה שהוא עשה שם. והוא חזר לעיירה שלו וכולם קיבלו את פניו, רבי מאיר שפירא מלובליל.
מה זה,
נשאר אותה לכם? מה? הבניין, כן. כן, 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 כן. הבניין נשאר, ונדמה לי אפילו אמרו לי שחלק מהכיתות או כיתה אחת אפילו עוד מסודרת כמו שהייתה.
יואו, זה ספר נפלא.
זה מדהים המבנה, וזה זה פרויקט שהוא עשה אז.
איפה זה, בפולין?
כן. והוא אמר לו אותם אנשים, עכשיו אתם מכבדים אותי ונותנים לי, אתם אלה שצחקתם עליי כשהייתי ילד. ואם הייתי, אם הייתי מקשיב לכם ונשבר, כל הפרויקט הזה לא היה קיים. חלומות של ילדים. וזה מה שנקרא, ויהיו הקרובים פורסי כנפיים למעלה. כן. אסור לעצור את החלומות של הילדים. וגם לנו מותר לחלום, ומותר לנו גם לנסות להשיג, כי ראינו. אומרת לנו הפרשה, כל אשר נשאו ליבו, אותו הביאו. קדוש ברוך אומר, אם אתה באמת רוצה, אם אתה באמת פורס כנפיים למעלה, אם אתה באמת רוצה להביא, אתה באמת רוצה לעשות, מכל הלב, חוכמת הלב, אני נותן לך, גם אם לא הבאת. העיקר שהכנסת את הלב בפנים. התיקון של חטא העגל מתבטא אולי הכי טוב כאשר אנחנו רואים ויבואו כל החכמים העושים את כל מלאכת הקודש איש איש ממלאכתו אשר הם העושים ויאמרו אל משה לאמור מרבים העם להביא מידי העבודה אש יותר מדי ויצב משה ויהיו כל במחנה לאמור איש ואישה אל יעשו עוד מלאכה לתרומת הקודש ויקלה העם להביא זאת אומרת מה שקורה באו המצב לבנות משכן וואו לפני שהספיקו להגיד ג'ק רובינזון אנשים מתחילים לאסוף להביא לעשות תוך יומיים הכל ביי הביאו כל כך הרבה שכבר לא היה מה לעשות עם זה. תקנו את החטא של האדישות בהתלהבות בלתי רגילה, וברצון נסע אותם הלב, חוכמת הלב. אבל מה הקטע המדהים כאן? נגיד, אני הבאתי עכשיו למשכן, והם אומרים לי, כבר יש יותר מדי, ואי אפשר להשתמש עם מה שאני מביא, איך אני ארגיש? טוב או לא? אומרת לנו הפרשה, דבר מדהים. מרבים העם להביא מידי העבודה למלאכה של ציווה השם לעשות אותה. ויצב משה, היו כל מחנה לאמור איש ואישה, אל יעשו עוד מלאכה לתרומת הקודש, ויקלה העם להביא. והמלאכה הייתה דיים לכל המלאכה לעשות אותה ויותר. לא הבנתי. המלאכה הייתה דיים, זאת אומרת היה מספיק.
המספיק ויותר.
לעשות אותה ויותר. אז היה מיותר או לא היה מיותר?
היה מיותר.
איך?
היה עודף.
היה עודף. אז מה הם עשו עם העודף שלך?
אולי עשו משהו בקודש.
החזירו לך?
לא.
איך הרגשת? אמרו לך, תשמע, מה שאתה הבאת לא צריך, זה מיותר.
זה הלך חתך לדברים אחרים.
לא הלך לשום דבר. זה מה שאומרת הפרשה, דבר מדהים, אומר האור החיים הקדוש, והמלאכה הייתה דיים, למרות שהיה יותר. מה זאת אומרת? כל מה שהביאו, למרות שלכאורה היה יותר, זה נכנס בתוך הדברים. נגיד אם היו צריכים בקוס הזאת, 80 מיליליטר, הביאו 200 מיליליטר. זה נכנס בכוס. נכנס בכוס.
היה
לב. אמרנו.
הלב קיבל את הכל.
הלב בדיוק. כל עוד היה הלב בפנים, הקדוש ברוך הוא סידר הכל. וכך בונים את המשכן. כך מתקנים את חטא העגל, וכך בונים את המשכן שלנו האישי. כי הרי בסופו של דבר, על מה אנחנו מדברים כאן? מדברים על המשכן שלנו. מדברים על זה שאנחנו צריכים לעבוד את השם עם התלהבות, עם הלב. שהחוכמה שלנו צריכה להיות מחוברת ללב. שאנחנו נעשה את הדברים בהתלהבות. ושלא נהיה אדישים למה שקורה מסביבנו. ועוד נקודה, גם מאוד חשובה בכלל בחיים. ויום משה בני ישראל ראו קרא השם בשם בצלאל בן אורי בן חור למטה יהודה וימלא אותו רוח אלוקים בחוכמה ובתבונה בדת ובכל מלאכה לחשוב מחשבות לעשות בזהב ובכסף ובנחושת ובחרושת אבן למלות בחרושת עץ לעשות בכל מלאכה תחשבת ולאורות נתן בליבו. הקדוש ברוך הוא לוקח מישהו ונותן לו את כל הכישרונות והיכולות כדי לבנות את המשכן, אבל הוא לא בונה את זה לבד, כי זה לא המטרה. המטרה היא שכולם בונים. עכשיו, מה, איך עם של עבדים יודע איך לעשות צורפות, איך לעשות מלאכת מחשבת? מה להם? אתמול הם, סליחה, עבדו עם אדמה וחפרו, והיום הם עושים את מלאכת המשכן, שזה היו דברים נפלאים שם. מאיפה יש להם את הידע?
שם לא
כולם עשו. איך?
לא כולם.
יחידי
סקודה שקיבלו את החוכמה.
ולאורות נתן בליבו. מה זה ולאורות נתן בליבו? מה זה לאורות נתן בליבו? מה זה לאורות? איך? ללמד.
ידע.
הידע נתן לו כבר. עכשיו הוסיפה התורה ואומרת, ולאורות נתן בליבו.
היכולת לחלוק, לתת מעצמו.
כולכם בוודאי מכירים, כולנו מכירים את הנושא הזה, גם אנחנו עברנו את זה, שהילד מצליח במקצוע אחד, מקצוע אחר לא. ודרך אגב, זה לא חשוב איזה מקצוע זה. יכול להיות שנה אחת, וואלה, במתמטיקה, הוא הגאון של הכיתה. שנה אחר כך פתאום מתדרדרות, לא מבינים למה. יש גם הפוך. הוא התלמיד הכי גרוע במתמטיקה, פתאום שנה אחר כך, התלמיד הכי טוב. מבררים, בודקים, מה מוצאים?
רצון שלו, מה שהוא רוצה.
הלב, הלב, לא רוצה ללמוד.
לא הדריך אותו.
מי לא הדריך אותו?
למה אתה רוצה תשומת לב? שהאישה הגיעה איתם, לא הוציאה את היכולת שלו.
איך? אתם אהבתם את כל המורים שהיו לכם?
כן, זה נכון. אין אדם לומד אל אני. תלוי במורה.
או, מה אמרת?
מורה חביב אליו.
תלוי במורה. יש מורה שיודע ללמד, ויש מורה שלא יודע. יש מורה שעושה את זה עם הלב, ויש מורה שלא עושה את זה עם הלב. וזה משפיע על התלמיד. כשתלמיד נכנס לכיתה והמורה עושה את העבודה, מצוות אנשים מלומדה, בלי לב, בלי נשמה, הילד לא קולט כלום. חוץ מזה יש גם כאלה שגם לא מסוגלים להעביר שום דבר. אני מכיר גאונים גדולים שיש להם ידע בתורה במה שאתם לא רוצים. תשמעו דרשה שלהם, אתם אחרי 5 דקות נרדמים. או שנרדמים או שמתעצבנים, אבל מבינים כלום. למרות שהבן אדם יש לו ידע עצום. מצד שני שומעים אחד שאין לו כל כך הרבה ידע, אבל מה? הוא יודע איך להעביר את החומר. צריך לדעת איך להעביר את המסר. זה כישרון שמקבלים אותו מבורא עולם, כמו כל שאר הדברים. ולכן בקריאת שמע לפני מה אנחנו מבקשים? ללמוד וללמד. ללמוד זה דבר אחד, ללמד זה דבר אחר. לא כל מי שיש לו ידע יודע להעביר אותו. אבל כאן, מה כתוב לנו? ולהורות נתן, איפה נתן? עוד פעם? בליבו. ברגע שאתה מקבל את הכישרון והיכולת, וזה נספק בלב ומיוצא מן הלב, דברים היוצאים מן הלב חודרים אל הלב. זה כלל גדול בחיים. זאת אומרת שאנחנו מדברים כאן, על הפרשה, אנחנו יכולים לסכם שעל מה שאנחנו מדברים כאן בגדול, זה הלב שלנו. להכניס אותו לפעולה. קיבלנו מהקדוש ברוך הוא, כישרונות, כוחות. הדבר היחידי שאנחנו יכולים להחזיר חזרה, זה האהבה, מתוך הלב. את הלב שלנו לתת לקדוש ברוך הוא. רחמנה לי בבאי. קדוש ברוך הוא רוצה את הלב שלנו. וכמו שאמרנו, ויקחו לי, מה ייקחו? הדבר היחידי שאנחנו יכולים לתת זה מה? זה את הלב. חוכמה שלא מחוברת ללב, היא יכולה להיות דבר נוראי. וכאשר החוכמה מחוברת ללב, אז גם מגיעים גם לנשאו ליבו, אז מגיעים גם להגשמת חלומות, אז מגיעים לעבודת השם אחרת לגמרי. וכך גם בעזרת השם, אנחנו נגיע לגאולה השלמה במהרה בימינו אמן.